ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מלמעלה. מהמשנה אנחנו מצטטים, וכן לעניין הטובה, מרים וכו'. לפני שניכנס לגמרא שלנו היום, אנחנו נסתכל אחורנית למשניות שראינו בדף ח' עמוד ב' וט' עמוד ב'. בח' עמוד ב' למדנו, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אנחנו אומרים בקיצור לשון, מידה כנגד מידה. והמשנה שם מתארת איך שהסוטה התנהגה כדי למשוך אליה את המאהב, ואיך ההלכה מגיבה למעשיה. בדף ט' עמוד ב', אנחנו, המשנה מביאה דוגמאות. שמשון הגיבור ששפט את ישראל 20 שנה, כתוב במשנה, הלך אחר עיניו, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו. ואחר כך רואים אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו. אנחנו למדנו את הדפים האלו, וכעת אנחנו חוזרים לדף יוד א' עמוד א', וכן לעניין הטובה. ואנחנו ראינו שמרים היא המתינה לראות מה יעשה עם משה, וכלי ישראל המתינו לה אחרי שהיא חלתה בצרת. המשנה אומרת שמרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותצב אחותו מרחוק, לפיכך נתעכבו לישראל שבעה ימים. כלומר, כמו שאנחנו אמרנו אחר כך, מקודם, אחרי הצרת. אז כאן הגמרא שואלת, מי דמי? איך אתה, המשנה, אומרת וכן לעניין הטובה? מידה רעה, איך אתה משווה, שואלת הגמרא, מידה רעה למידה טובה? במידה רעה אמרינן שנידון מידה כנגד מידה, וכאן במידה טובה השכר הוא הרבה יותר מן המעשה. והגמרא מפרטת, חתם אצל מרים והמתנה שלה למשה חדשתה, אחה מה שהיא קיבלה מידה כנגד מידה מצד כלל ישראל שבעה יומי, הם המתינו לה שבעה ימים, אז שעה אחת מצידה ותמורתה שבעה ימים. זה לא דומה להתייחסות שלנו בעניין מידה רעה. הגמרא עונה, אמר אביי, גישה ראשונה, אימה ולעניין הטובה אינו כן, כלומר אינה כמו ההתייחסות למידה רעה. ואנחנו נסתכל ברש"י למעלה בשעות הקצרות, אינו כן, זה יותר ממה שהוא מודד, מודדים לו. אבל רבא מגיב חזרה לגמרא, אמר לרבא, וכן לעניין הטובה קטני, שיש איזושהי השוואה ואנחנו רוצים לדעת מה זה. אלא אמר רבא, אחי קטני, וכן לעניין הטובה דבאותה מידה, ולעולם מידת טובה מרובה ממידת פועלות. אנחנו שוב פעם נחזור לרש"י, דבאותה מידה, דוגמה מעין אותו עניין. אמרנו אצל מרים היה מצידה המתנה, ומצד כלל ישראל כלפיה המתנה, זה הכוונה, דוגמה מעין אותו עניין. אבל מה? ומי הוא? יותר ממה שעשה משתלם. במידה טובה מרובה בתשלומים, ממידת פורענות. חזרה לגמרא. ותתצב אחותו מרחוק. אמר רבי יצחק, פסוק זה כולו השם שכינה נאמר. בשורות הבאות אתם רואים הדגשה עם פסים. המילים האלו הם הפסוק עצמה, והגמרא דורשת מילה ומילה, אבל קודם נשמיע לעצמנו את זרימת הפסוק עצמו לפי מה שהדגשנו בפסים. ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו. עכשיו דרשת הפסוק, ותתצב דכתיב. איך אנחנו אני במחילה, אני קרא מתחילת השורה, ותתצב אחותו מרחוק. אמר רבי יצחק, פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר. ותתצב, איך זה משקף או מצביע או מרמז על השכינה? תכתיב, ויבוא השם ויתייצב וכו'. אז רואים נציבות עם שם השם. אחותו, תכתיב, אמור לחוכמה אחותי את. אז איך זה קשור לשכינה? אז הרש"י כותב, אמור לחוכמה שהיא אצל הקדוש ברוך הוא, ומפיו שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אנחנו חוזרים לגמרא, מרחוק, תכתיב, מרחוק השם נראה לי. לדעת, תכתיב, כי כאל דעות השם. מה, תכתיב, מה השם אלוקיך שואל ממך. יעשה, תכתיב, כי לא יעשה השם אלוקים דבר. לא, תכתיב, ויקרא לו השם שלום. אז שוב פעם, הפסוק הזה, אומנם בפירוש הפשוט של הגמרא, מצביע על עמדת או עמידת מרים אצל משה, אבל לפי דרשת חז"ל, היה גם נוכחות השכינה. אנחנו ממליצים, לפני שנתקדם בגמרא, לעבור על פרשת הפרק א' של פרשת שמות, פרק ראשון של ספר שמות, כי הגמרא תתייחס לכמה וכמה פסוקים שם. הנושא, קודם כל, יש בשוליים מבנה, ואנחנו מציינים שזה עד עמוד ב'. אנחנו מדגישים עם המויין דרשות של רב ושמואל. חד אמר, דורשים הפסוק שמות פרק א' פסוק ח'. והנושא שגם מופיע אצלנו בשוליים, שיעבוד מצרים. נמשיך בגמרא, ויוקר מלך חדש וכולי, ושם כתוב אשר בו ידע את יוסף. הגמרא תביא את המשך הפסוק בעוד שתי שורות. אז ויקום מלך חדש, מה פירוש חדש? רב ושמואל, חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזירותיו. מה דאמר חדש ממש תכתיב? חדש, ככה כתוב בפסוק. ומה דאמר שנתחדשו גזירותיו? וזה כלומר זה אותו מלך, זה לא כתיב ויומת וימלוך, וימת מלך מצרים וימלוך מישהו אחר תחתיו, לא כתוב. אז זה נותן לדעה הזאת לומר ולסבור שלא מדובר בחדש ממש. הפסוק ממשיך, אשר לא ידע את יוסף. מה זאת אומרת לא ידע את יוסף? יוסף היה אישיות מפורסמת ביותר באותו זמן. דהוד דמי כמן דלא ידע לכלל. הוא עשה את עצמו כאילו לא ידע, וכך הוא יכול להתנקד בעם ישראל, עמו של יוסף. ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל, תנה, הוא התחיל בעיצה התחילה, לפיכך לקה תחילה. הוא התחיל בעיצה התחילה, תכתיב, ויומר אל עמו. בהמשך רואים שהוא מתחיל לחפש עיצה איך להתנקל לעם ישראל. שם בפסוק ת' כתוב, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו פן יובה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועל עמין ארץ. קראתי יחד איתכם פסוקים ת' ויוד. עכשיו הגמרא תתייחס גם להם. אחרי שקראנו פה ויאמר האל עמו, הנה עם בני ישראל, והברייתא אומרת שהוא התחיל ביצה תחילה, לפיכך לקה תחילה, כמו מפרטת ומנמקת. הוא התחיל ביצה תחילה, דכתיב ויאמר אל עמו, לפיכך לקה תחילה, כי דכתיב במכות מצרים, אז כתוב ובך ובעמך ובכל עבדיך. אז רואים שובך כלפי פרעו, הוא נלקה תחילה. הווה נדחקמה לו, הגמרא שואלת, להם מביילי. לשון יחיד לא מתאים, אנחנו מדברים על העם שלם, אז להם היה צריך להיות. אמר חמה ברבי חנינה, באו ונחקם למושיען של ישראל, באמה נידונם. הוא בא לבקש חוכמה כנגד המושיעה. וכך רשי כותב, ונתחכם למושיען לבקש לנו חוכמה כנגדו. זה מסביר את הלשון יחיד. ורשי ממשיך, במה נידונם שלא יוכל לדון אותנו בו, שידענו מדרכיו שמדד מידה כנגד מידה לדור המבול ולאנשי סדום. אז אנחנו חוזרים לגמרא. כאן הצעות ותשובות, והתשובות להם. נידונם באש, כתיב כי הנה השם באש יבוא, וכתיב כי באש השם נשפט. אז זה לא כדאי, כי אם אנחנו נידון אותם באש, אנחנו נקבל אש בחזרה נגדנו. בחרב, דכתיב ובחרבו את כל בשר. גם זה הקדוש ברוך הוא ינקום בהם בחרב. אלא בואו ונידונם במים, שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם, שלהם הקימי נוח זאת לי וכולי. והן אינן יודעים שעל כל העולם כולו אינו מביא, אבל על אומה אחת הוא מביא. אינמי הוא אינו מביא, אבל הן באים ונופלים בתוכו, כמו שראינו בקריאת ים סוף. וכן הוא אומר, ומצרים נשים לקראתו. והיינו דאמר בלעזר, מהי דכתיב? כי בדבר אשר זדו עליהם, בכדרה שבישלו בה נתבשלו, הם דנו את ישראל במים. כל הפסוק אומר, כל הבן הילוד יורת השליחו, אז הם דנו את ישראל במים, אז הם נידונו במים. וזה נלמד מהפסוק, כי והדבר שזדו עליהם. מהי משמע שורת רמדהי זדו לשנה דקדרה הוא, כי בהגמר פירשה את הפסוק בקדרה שבישלו בה. אז יש משהו בפסוק שמצביע על קדרה, דהיינו זדו. אז מה הבסיס לומר שזדו הוא לשון של קדרה? תכתיב ויזד יעקב נזי, הוא בישר בקדרה אותה נזיד עדשים. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב סימאי, שלושה היו באותה עצה. הפסוק שהזכרנו מקודם, הווה נתחכמה לו, וההמשך היה כל הבן הילוד היורה תשליחו, מי הם שהיו באותה עצה? אז הגמרא אומרת, שלושה היו, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ, הוא הציע את העצה, אז נהרג. איוב ששתק, נידון בייסורים. יתרו שברח, זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית, שנאמר הפסוק יצביע על כך שבני בניו שיתרו זכו להיות מיושבי הסנהדרין, לשכת הגזית, מקום בבית המקדש שישבו שם אנשי הסנהדרין, שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתים, הימה הכנים הבאים מחמת אבי בית רחב. אז הדגשנו עם כפקוב המילה הכנים, וכתיב ובני כני חותן משה, דהיינו יתרו. ונלחם בנו ועלה מן הארץ, ועלינו מביילי. הפחד של פרעה היה שיהיה מלחמה עם ישראל, והם יגרשו אותנו ויגמו לנו לעלות מן הארץ. אז מה זה ועלה מן הארץ? ועלינו מביילי. אמר רבי אבא בר כהנא, כאדם שמקלל את עצמו ותולל קללתו בחברו. אז באמת זה היה הכוונה, ועלה מן הארץ הכוונה ועלינו, אבל דרכם של אנשים שאומרים רע על עצמם, אז תולים את זה באחר. וישימו עליו שרי מיסים. עכשיו המילה עליו כבכבנו עליהם מביילי, הרי אותם שרי מיסים היו ממונים על נגד ישראל. מה זה עליו? תנא דבי רבי אלעזר ברבי שמעון, מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצווארו, כלומר במלך עצמו, במלך בכבודו ובעצמו, תלו בצווארו מלבן, וכל אחד ואחד מישראל שמע להם איסטיניס, אני אמרו לו, כלום איסטיניס, אתה יותר מפרעה? מה אתה מנסה להתחמק מעבודה בטענה כזאת? הנה פרעה עצמו סוחב מלבן. אנחנו נסתכל ברש"י, מלבן כמין דפוס שבו עושים הלבנים, שממלאים אותו טיט ומחליקים אותו והיא הלבנה. ותלו לו לפרעה, ממשיך רש"י, דעלי קאי קרא ומיני סליק ויאמר על עמו וכו', הווה נתחכמה לו וכו', וישימו עליו, כי עד הנקודה הזאת פרעה היה דובר. אז וישימו עליו, על מי שדיבר עד עכשיו, זה היינו פרעה, שרי מיסים. אנחנו חוזרים לגמרא, שרי מיסים. ורש"י כותב שרי מיסים דבר שמיסים, רידוי של סומה שמרגילים מיסים לעבודה. אותו מלבן שתולו לו על פרעה היה לישראל רידוי של הסמה. כך אומר עכשיו הגמרא. מה זה שרי מיסים? דבר שמיסים, כפי שקראנו כרגע ברש"י, למען ענותו בסבלותם. שוב פעם הדקדוק הוא לא מתאים, ענותם מביילי, זה כלפי כל עם ישראל. אז כמו עונה, למען ענותו לפרעה בסבלותם בישראל. רש"י כותב, למען ענותו לפרעה בשביל סבלותם בישראל, שיתו שכם לסבול. אם אני מבין נכון, פה הפרעה היה מוכן לסבול אותו מלבן שתלו על צווארו כדי לגרום סבל לעם ישראל. הזה ענותו, למה ענותו לפרעה בסבלותם, כדי להטיל סבל עם על עם ישראל. הפסוק אומר, ויבן ערי מסכנות לפרעה. רב שמואל אחד אמר שמסכנות את בעליהם, אנחנו נראה יש ברש"י שני לשונות, אחד אמר שממסכנות את בעליהם. כעת אנחנו פונים לרש"י, שמסכנות את בעליהם, שעל ידי אותם הערים ואותה עבודה נסתכנו מצרים מטבע בים. כלומר, בסופו של דבר הם היו בסכנה שהתגשמה הטביעה בים. ממשיך רש"י, שממסכנות מדלדלות, כדכתיב, וינצלו את מצרים. ובשביל עבודה זו עירה להן, בגלל שהם הטילו את העבודה הקשה על עם ישראל, בסופו של דבר כל רכוש מצרים עבר לידיהם של ישראל. שממסכנות לשון דלות. יש עוד גישה או גרסה שאנחנו לא נתייחס אליו עכשיו, כל אחד מוזמן להמשיך בדברי רש"י, ועל פי מה שרש"י בלשנה הראשונה אומר, כשאנחנו כעת חוזרים לגמרא, יש חצי שורה שאוספנו סביבו סוגריים. אנחנו לא ניגוס אותו לפי הלשנה הראשונה של רש"י. אז אנחנו מדברים על בניין, בנייה מצד ישראל במצרים, והפסוק אומר שהם בנו את פתאום ואת רמסס. רב שמואל, אחד אמר פתאום שמע, כלומר אין כאן שני מקומות, יש שם רשמי ועוד שם שהוא תיאור. אז לפי האחד אמר ראשון פתאום שמע, ולמה נקרא שמע רמסס? שראשון ראשון מתרוסס, מה שכותב מתחת לגמרא, שורה ראשונה ברחבות, ראשון ראשון מתרוסס, כשהיו בונים קצת היה מתרוסס ונופל, וחוזרים ובונים והוא נופל. חזרה לגמרא, ואחד אמר רמסס שמע, ולמה נקרא שמע פתאום? שראשון ראשון פי תהום בולעו. ומה זה פי תהום? רש"י כותב נבלה בארץ. ממשיך הגמרא, וכאשר ינו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. שוב פעם שאלה לשוני, כן רבו וכן פרצו מבעיה לי, אמר לי ריש לקיש, כדי להסביר מה זה פן ירבה ופן, כן ירבה וכן יפרוץ, רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו שוב פעם חוזרים לרש"י, רוח הקודש מבשרתן לישראל ואומר למצרים, אין מועיל לכם, כן ירבה תמיד וכן יפרוץ. חזרה לגמרא, ויקוצו מפני בני ישראל, מלמד שהיו דומין בעיניהם כקוצים, כאילו ישראל הפרים ורבים היה דומה למצרים כקוצים בעיניהם. זה הלשון ויקוצו, לשון קוץ. ויבידו מצרים את בני ישראל, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' בפרך. רבי אלעזר אומר, אמר בפה רך, רבי שמואל בר נחמני אמר בפריחה. רש"י בשורה הראשונה בפרך הוא מילה מורכבת משני מילים, בפה רך, משכום בדברים ובשכר, היה תשלום תמורת עבודתם בהתחלה עד שירגילום לעבודה. בפרך גם, או הפירוש השני בפריחה, בשברון גוף ומתניים וחוזקה. ממשיך הגמרא, וימרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, והמשך הפסוק ובכל עבודה בשדה. אמר רבה, בתחילה בחומר ובלבנים ולבסוף ובכל עבודה בשדה. הפסוק אומר, פסוק י' ד', את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אמר רבי שמואל בר נחמני בר יונתן, שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לנשים. ולמד רמנה מהתם על המילה פרך בפסוק י' ג', בפה רך, הכה הפסוק בפסוק הנוכחי, פסוק י' ד', שכתוב וימרו וכולי, אשר עבדו בהם בפרך, הפרך פה בפסוק י' ד', ודאי בפריחה. זה כאילו גם הוא מסכים אותו מדמה שחלק בפירוש פרך בפסוק י' ג', מסכים בפסוק י' ד' שזה הכוונה שבפרך בפריחה. הנושא כעת שכתבנו בשלהם, בשכר נשים צדקניות וכולי. דרש רב אבירה, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ממצרים, בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן, ושואבות מחץ המים ומחץ הדגים, ובאות ושופטות שתי קדרות, לשים קדרה על האש, אחת של חמים לרחיצת רגליהם של בעליהן, ואחת סיר השני, הקדרה השנייה של דגים. ומליחות אצל בעליהם לשדה ומחיצות אותן וסחות אותן ומחילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתיים, שנאמר אם תשכבון בין שפתיים. מה שמסביר פה בין שפתיים, שורה רביעית מלמעלה, בין מיצרי השדות, מקומות צנועים. מיצר, מה זה? זה גבול השדה, גבוה מכאן וחברו מכאן וחריץ באמצע. אז היה אפשר להיות בעל עם אשתו במקום הצנוע הזה יחסית. ממשיך הגמרא, בשכר תשכבון בין שפתיים, זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר, זה המשך הפסוק בתהילים פרק סמך ח' פסוק יוד דלד, כנפי יונה נחפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ. רשי כותב יונה ישראל, שאמר יונתי תמתי. ממשיך הגמרא, וכיוון שמתעברות באות לבתיהן, וכיוון שמגיע להן, שמגיע זמן מודיהן, הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח עוררתיך. מה זה עוררתיך? מה שאומר לצאת ממאי אמך. וממשיך הגמרא, והקדוש ברוך הוא שולח ישמי מרום, מי שמנכיר ומשפיר אותן כחיה זו שמשפרת את הוולד, שנאמר ומולדותייך ביום הולדת אותך לא חרת שרך ובמים לא רוחץ למשעי וכולי. כלומר, אף אחד היה מטפל בילדים האלו, אז לכן נאמר שהקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום מי שיעשה את הדברים האלו. ורשי מסביר את כמה מילים פה, מנקר, מנקה, משפר, כמו שעושים לתינוקות, ליישב את איבריהם ולתקנן שנתקין מצר הלידה. לא חרת שרך, לא היה לך מיילדת לחתוך טיבור הוולד, למשעי להחליק בשר כמו חלקת סבריו, שעיות. חזרה לגמרא, ומלקט להן שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש. עיגולים זה כמו כיכר עגול, אחד היה עשוי משמן, כנראה שמן קרוש ודבש. ומה כתוב בפסוק? שנאמר וניקהו דבש מסלע ושמן וכו'. וכיוון שמכירים בהן מצרים, שראו שהולידו ילדים, הם באים להורגן ונעשה להם נס, ונבלעים אותם עוברים או אותם ילודים ונבלעים בקרקע. ומביאים, המצרים הביאו שברים וחורשים על גבן כדי להרוג אותם בכל זאת, שנאמר אגבי חרשו חורשים וכו'. לאחר שהולכים היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר רבבה כצמח השדה לתתיך. מה שכותב רבבה כצמח השדה, גדילים מן הארץ כצמח השדה. ממשיך הגמרא, וכיוון שמגדלים, שמתגדלים, באים עדרים עדרים לבתיהן, שנאמר ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, אל תגרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדרים. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם הכירו תחילה אותם ילדים שעבר להם את הניסים שתיארנו עכשיו, שנאמר זה כלי ונבאו. מה זה זה כלי? רש"י אומר שראיתי כבר. ממשיך הגמרא, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וכו', וכאן הנושא שהוספנו בשוליים, המיילדות, שפרה ופועה, כך מופיע שמותיהן במקרא. מי הן שפרה ופועה? רב ושמואל. אחד אמר אישה וביתה, ואחד אמר כלה וחמותה. מה דאמר אישה וביתה? יוכבת ומרים. ומה דאמר כלה וחמותה? יוכבת ואלישבע. אלישבע הייתה אשתו של אהרון, לכן היא כלת יוכבת עם אהרון. תניה, כמה דאמר, אישה וביתה. תניה, שפרה זו יוכבת. בשורה הבאה אתם רואים קפקוף, גם פועה זו מרים. אז הברייתא הזאת מסייעת לדעה שמדובר באישה וביתה, יוכבת ומרים. אז אומר הברייתא, שפרה זו יוכבת, למה מקרא שמה שפרה עם השם שלה זה יוכבת? הגמרא מסבירה שמשפרת את הוולד. בתור מיילדת היא הייתה דואגת לשיפור הוולד. אנחנו ראינו למעלה ברש"י דיבור המתחיל משפר, כמו שעושים לתינוקות, ליישב את איברים לתקנן שנתקים מצער לידה. אז היא עסקה בזה. דבר אחר, ממשיך הגמרא, שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה. פועה זה מרים, למה שמה פועה? שהייתה פועה. רש"י מסביר פה שהייתה פועה לוולד משעשעת אותו, כדרך שמשחקים לתינוקות בדברים עריבים, לשעשעו. יש עוד הסבר למילה פועה. דבר אחר, הגמרא ממשיכה, פועה שהייתה פועה באורח הקודש, ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל. לפי זה, מה משמעות המילה פועה? אז רש"י אומר צועקת, כמו כילדה אפעה. זה, יש עוד מקומות בש"ס שהמילה הזאת מופיעה גם עם המשמעות של השמעת קול. ממשיך הגמרא, ויאמר בילדכן את העבריות ויתן על אובניים. מהי אובניים? ואנחנו נראה בהמשך שהבלטנו את הביטוי סימן גדול, ובשוליים כתבנו סימני לידה ומין הילד. הגמרא ממשיכה, מהי אובניים? אמר רב חנן, סימן גדול מסר להם. אנחנו מדברים על הוראות של פרעה למיילדות. מה הסימן שהוא מסר להם? סימן גדול מסר להם, אמר להם, בשעה שקורעת לילד, ירחותיה מצטננות כאבנים. זה האובניים. ואית דאמר, הסבר אחר למילה אובניים בתור אותו נקרא משבר של לידה. כדכתיב, ממשיך הגמרא, וארד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האובניים. מה יוצר זה? ירך מכאן וירך מכאן, וסדן באמצע, אף אישה ירך מכאן וירך מכאן, והוולד באמצע. לכן אותו מיקום או מקום שאישה נשכבת לקראת לידה נקרא אבנורים. וזה מין תיאור של הדבר הזה, כמו היוצר, כמו שנאמר כאן בגמרא. אם בן הוא ומיתן אותו, אמר רבי חנינא, סימן גדול מסר להם. בן הזכר פניו למטה, בת פניה למעלה. ותראינה המיילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן וכולי. שוב פעם, הערה דקדוקית, כמו להן מבעלי. המילה עליהן יש לזה משמעות אחרת. רש"י אומר פה, עליהן משמע על עסקי ביעה, לשון ויבוא אליה. אז מה זה אומר לנו? אמר רב יוסי, הגמרא ממשיכה, אמר רב יוסי בר חנינא, מה שכתוב פה עליהן מלמד שטבען לדבר עבירה ולא נדבו, הם לא נענו לפיתויי או בקשת פרעה. ותחיינה את הילדים. המילה ותחיינה משמע יותר מרק מניעה מלא להמית, אלא משהו מעבר לכך. תנא, מסביר הגמרא, לא דיין שלא המיתו אותן, אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון. ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא כנשים, המשך הפסוק, המציאות העבריות, כי חיות הנה. מהי חיות, שואלת הגמרא? אילה מה חיות ממש, כלומר, חיות ממש כמובן מיילדת, כי המילה בשביל מיילדת היא חיה, אז לכן אפשר להגיד האם הכוונה חיות ממש מיילדת. אז מה פשר הפסוק? כי בפסוק כתוב לא כנשים המציאות העבריות, כי חיות הנה, כי מה, הם מיילדת, הם מיילדות. אתו חיה, אישה שהיא במקצוע מיילדת, אבל היא עצמה בסוף הריון היא צריכה להוליד. אתו חיה, מי לא צריכה חיה אחית היא להולדה? אישה שהיא, שוב פעם, שהיא במקצוע מיילדת, היא עצמה זקוקה לעזרת מיילדת, בזמן שהיא עצמה באה ללדת. אז מה הכוונה שבפסוק, שהעבריות הן שונות מהמצויות? אלא אמרו לו, ומה זו, עם ישראל, כחיה נמשלה. ונוסיף פה שחיית השדה אינה זקוקה למיילדת. ואיפה רואים שעם ישראל נמשלה לחיה? יהודה גור אריה, דן היא דן נחש, נפתלי איילה שלוחה, יששכר חמור גרם, יוסף בכור שור, בנימין זאב יטרף. אז בשבטים האלו יש דימוי מפורש לחיות. דכתיב בי, כתיב בי, אלו שכתוב בו את המשל או ההשוואה לחיות, אז בפירוש אז כתוב, ודלא כתיב בי, שאר השבטים שלא כתוב אצלם חיה, כתיב יש פסוק אחר שכולל אותם גם כן בהשוואה לחיות. מה עמך לביאה בין עריות רבצה וכו'. אז זה מה שהמילדות ענו לפרעה, עם ישראל הם לא זקוקות למילדות, אז הן יולדות לבד בלי עזרה חיצוני. והיא כי יראו המילדות את הלוקים ויעש להם בתים. רב ושמואל, אחד אמר בתי כהונה לוויה ואחד אמר בתי מלכות. מה דמה בתי כהונה לוויה? אהרון ומשה הם אהרון היה כהן, הכהן הראשון, ומשה היה מהלוויים. ומן דיאמר בתי מלכות, דוד נמי ממרים קעתי. כפי שהפסוק העידה, כי מאחר שהם היו יראי אלוקים, הם זכו לבתים. אם מדובר פה בבתי מלכות, המלכות מתייחסת גם למרים. תכתיב ותמת עזובה, ואנחנו כאן מצטטים פסוק מדברי הימים, והשמות שמופיעים בדברי הימים הם, יש בשמות האלה הרבה הרבה רמזים. אז איך אומרים, מה שאתה קורא זה לא בדיוק מה שאתה חושב. אז כתוב בפסוק ותמת עזובה, עזבה היא מרים. ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור. אנחנו נתייחס לפסוקים האלו בדברי הימים בהמשך הגמרא, אבל בינתיים נסביר ונגיד, ויקח לו כלב, כלומר הוא כלב חזר ולקח את מרים, את אפרת, זה מרים, אחרי שהיא נתרפאה מצרעתה. ומה שכתוב בשורה הקודמת, ותמת עזובה, שאנחנו מסבירים זה מיתת מרים, היא לא מתה, אלא האדם שנלקה בצורת גם כן נחשב מת. ולכן אחרי המוות שלה, כלומר אחרי צרעתה שנתרפאה, כלב חזר ולקח אותה ותלד לו את חור. עכשיו חור הוא מילת הקשר להמשך, אוכתיב ודוד בן, סליחה, חור היה בנו, בנה של מרים, ומרים נקראת בפסוק שקראנו אפרת, אוכתיב ודוד בן איש אפרתי. אז הנה דוד שהיה תחילת שושלת מלכות בית דוד, הוא מיוחס למרים. הנושא הבא כתבנו בשליים, מרים נשואה לכלב. אמנם התחלנו, הזכרנו את זה, והנה הגמרא ממשיכה. ושוב פעם אני מדגיש שאנחנו נתייחס לפסוקים בדברי הימים, ומכריזים בכך שיש להבין פירוש הפסוק, ובפרט השמות, לא כאנשים נפרדים 1, 2, 3, אלא הרבה שמות שמתארים איש אחד. בגמרא כתוב, וחלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות, ואלה בניה ישר ושובב והרדון. נתייחס קודם לכלב והייחוס שלו. בפסוק שקראנו, כלב הוא בן חצרון. על זה אנחנו שואלים, בן חצרון, בן יפונה הוא. אז איך נסביר את השוני הזה? הגמרא עונה, מה שכתוב בן יפונה זה לא עומד בסתירה, אלא זה תיאור של כלב, בן שפנה מעצת מרגלים. שואלת הגמרא, והקראתי בן כנז הוא, תכתיב, וילכידה עתניאל בן כנז אחי כלב. אז עתניאל וכלב הם אחים, ועתניאל אביו היה כנז, ממילא אבא של כלב הוא כנז, אז מה זה בן חצרון? אמר רבה, חורגו דכנז הווה, הוא היה אח למחצה עם עתניאל, לעתניאל אבא שלו היה באמת כנז. האימא של עתניאל היא התחתנה בנישואין אחרים עם חצרון, אבא של כלב. אנחנו הוספנו בשולי הדף תרשים שמראה על כך. כנז ואישה, אתם רואים, הם הולידו את עתניאל. אותה אישה הייתה נשואה קודם לאדם בשם חצרון, ומהזיווג הזה נולד כלב. לכן כלב מתואר כחורגו של כנז, בן חורג נקרא לזה כך בלשוננו. והגמרא ממשיכה לדף י' ב' עמוד א', דייקה נמי, בקריאה מדוקדקת אפשר לראות שזה פירוש הדבר. דכתיב הכניזי, ברש"י שורה ראשונה בדף י"ב עמוד א', דף י"ב עמוד א', דייקה נמי, דכתיב קרא אחינה כי משתי בכלב, כשהפסוק מדבר על כלב, לא קריה בן כנז, כי דכתיב בעתניאל, אצל עתניאל כתוב בן כנז, אלא הכניזי, כאילו כלב הוא הכניזי, מאנשי ביתו, ומגידוליו של כנז, אבל לא שכנז היה ממש אביו, אלא חצרון היה אביו. הגמרא ממשיכה לפרש את הפסוק שהזכרנו כבר, עזובה זו מרים. יש לנו כוכבית שמחזיר אותנו ליוד א' עמוד ב', ששם מוזכר עזובה. שוב פעם, עזובה זו מרים, ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה מתחילתה. רש"י כותב שהכל עזבוה שמתחילה חולנית הייתה, כדקרי לה אחה יריות, ולכמן קרילנמי חלאה ועזובה שעזבוה כל בחורי ישראל מליסה אותה. אנחנו חוזרים לגמרה. הוליד בתמיהה, והלא מנסב אבי נסילה, איך אתה אומר שכלב הוליד את מרים? הוא היה נשוי לה. אמר רבי יוחנן, כל הנושא אישה לשם שמיים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. רש"י כותב לשם שמיים כגון זו שהייתה חולה ונסע לשם שמיים שבדק באחיה ארון ומשה וראה אותם צדיקים ורוב בנים דומים לאחי האם. ממשיך הגמרא. יריות, גם זה ראינו בפסוק שהיו יריות, שוב פעם תיאור של מרים, שהיו פניה דומים ליריות, כלומר בלי תואר אדומית. ואילו בניה, אל תקלי בניה אלא בוניה, בעצם שמות של כלב שבנה אותה. זה מה שאומר רש"י בשורה ראשונה בקצרות, בוניה אילו שמות בעלה שבנה ועשה מבונה כשאר נשים בנישואין ובנים, ישר ושבב ועודון. עכשיו חזרה לגמרא עם הידיעה שאנחנו עומדים לקראת שמות של כלב. ישר, איך זה תיאור של כלב? שישר את עצמו. שובב, ששיבב את יצרו. וארדון, שרדה את יצרו. עכשיו ברשי, שישר את או ישר את עצמו מלטעות את טעות המרגלים. ששיבב את עצמו, ממשיך רשי, מעצתן, לשון הבת השובבה, יצנית ומורדת. והחינה מעיקרי למרד, מקרא חינה, השם שמרד בעצת מרגלים. שרדה ביצור, שהיה מסיתו לטעות עמהם. אנחנו חוזרים לגמרא. ואיקה דיאמרי, המשנה הראשונה הסביר את השם ורדון שרדה את יצרו, ופה פירוש שני, אז שהיו פניו דומים לורד. בפסוק כתוב ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה. אשחור זה כלב, ולמה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות. רש"י כותב שושרו פניו שקיבל עליו תעניות הרבה שינצל מעצת מרגלים. ממשיך הגמרא, אבי שנעשה לה כאב, שכלב היה למרים כמו אבא. ומה הכוונה בזה? מה שאומר שנעשה לה כאב להתעסק בה ברפואות ומזונות הצריכים לחולה. כתוב בפסוק תקוע, שתקע את ליבו לאביו שבשמיים, שוב פעם שלא להיות בעצת המרגלים. היו שתי נשים, נעשה מרים כשתי נשים. מה זאת אומרת? היא הייתה כזאת חולה בהתחלה ואחר כך בריאה. חלה ונערה, לא חלה ונערה אבי, אלא בתחילה חלה ולבסוף נערה. רש"י כתב ולבסוף נערה, שנתרפה מחוליה וחזרה בתור פנים כנערה. הפסוק שוב פעם בדברי הימים, דברי הימים א' פרק ד' פסוק ז', ובני חלה צרת וצוהר ואתנן. צרת, שוב פעם כמו שאמרנו כבר היום פעמים רבות, הם אלו בעצם תיאורים של מרים. צרת שנעשית צרה לחברותיה. רש"י כותב צרה לחברותיה, מתקנאות ביופיה. צוהר שהיו, ממשיך הגמרא, שהיו פניה דומים כצהריים. אתנן שכל הרואה אותה, כל גבר שהיה רואה את מרים מוליך אתנן לאשתו, כאילו המבט או המראה של מרים היה מעורר את הגבר. ורש"י כותב מוליך אתנן לאשתו שהיה מתאווה למשכב נשים. עד כאן שיעורנו להיום.